שמחה זה מושג שצריך להסביר קודם כל מהו ומאיפה הוא נובע. מה זה באמת שמחה? השמחה זה דבר שחסר לכל הנבראים. לאף אחד אין שמחה. וגם הרגשות שיש לנו זה רגשות שהם שגויים. מה זה אומר? שגם אהבה וגם שמחה וגם אמונה, אנחנו מאוד מאוד פגומים בהם ולא יודעים בכלל איך לפרש אותם ואיך להציג אותם ואיך להסביר אותם ובאמת מה הם ומה מה התפקיד שלהם ואיך, מאיפה הם נובעים, מאיפה זה מגיע. קודם כל צריך לדעת שהשורש של כל הרגשות זה שורש אחד, שברגע שיש אותו יש יסודות גדולים מאוד לכל מה שאתה יעבור האדם וישתרש בליבו. ומה זה הדבר הזה? זה מידת האמת. לרוב שאנשים בצער זה בגלל שהם לא אמת. שאדם מרגיש מצפון, הוא מרגיש שהוא לא היה טוב עם האישה, הוא לא דיבר אליה אמת, הוא לא דיבר לאביו אמת, הוא לא דיבר לחברו אמת. אז האמת זה נוקף לו את הלב, זה מצער אותו, וזה מחשיך אותו. ואז אנשים הם רגילים לא לומר אמת בדבר אחד, אחרי זה משקרים שוב. אחרי זה משקרים שוב, והם לא באמת אמיתיים ויודעים מה הם רוצים בכלל מהשם יתברך. אז זה היסוד שקודם כל צריך להיות נקי, האמת, שאדם יהיה אמיתי. יש אדם שהוא אמיתי, הוא יודע את מקומו, הוא יודע את מדרגתו, הוא יודע את ליבו. היסוד הזה כבר יגרום לזה שאם תהיה שמחה אפילו קצת, אצלו היא תהיה הרבה. ואם תהיה לו אהבה אפילו קצת, אצלו היא תהיה הרבה. כי המידות, היסודות שלהם, זה בונה את האדם אמת. עכשיו תוסיף לזה שיש לאדם הרבה הרבה צרות בעולם הזה. יש הרבה הרפתקאות שאנשים עוברים. אדם רואה שהוא מתפלל השם, הוא רואה שהשם לא עונה לו, הוא רואה שהוא כל כך מצפה לזה ישועה מהשמיים, ואין, הוא רואה הסתר הכי גדול שיש בעולם, שהקדוש ברוך הוא פשוט מסתיר פנים ממנו, לא עונה לו על כלום. מיד התוצאה של הדבר הזה, מה גורמת לאדם? להיות עצוב. ומתוך זה שהוא עצוב, הוא מתחיל לחשוב עם עצמו. למה? ואז הוא חושב, בטח אני חוטא, בטח אני פושע, בטח אני לא אמיתי, בטח אני ככה וככה וככה. הוא מתחיל לחשוב בשביל לחפש מה לא בסדר. אבל יש משהו אחד שהוא לא מחפש, זה את מידת האמת שלו. הוא מחפש במה הוא חוטא, במה הוא פושע, במה זה, אבל הוא לא מחפש האם באמת אתה יודע מה אתה רוצה מהשם. היום אנחנו רוצים דברים כי כל העולם רוצה אותם. היום אתה רואה אדם רוצה בית, כי לכולם יש בית. פעם לא היה לאנשים בית. אנשים היו חיים 70-80 שנה עם חמורים, עם סוסים, בשדות, עם מועלים. לא היה להם בתים. בית זה לא היה דבר שהוא עיקר, זה היה דבר שהוא תפל. יש בית, אבל העיקר זה להקים, לשנות את העולם, לשנות את האנושות, לעשות דברים גדולים. לאט לאט כולם יש בתים, כולם רוצים בתים. לכולם יש בגדים, כולם מתחפשים להתלבש, מתחיל להיות להם חיסרון בלבוש. זאת אומרת, כל העולם מתחיל לרצות את מה שהעולם רוצה, אבל אף אחד לא רוצה את מה שהשורש האמיתי שלו צריך לרצות. ברגע שהאדם היה רוצה, אתה מוצא את האמת שלו, את האני הפנימי שלו, את המהות האמיתית שלו, אז הוא כבר היה מגיע למידת האמת. מתי אדם בורח מהאמת? מתי שאדם מפחד להתמודד עם תוצאה, מתי שבן אדם מפחד להתמודד עם השלכה כלשהי, ומתי שבן אדם לא יודע מה הוא רוצה. אז שהוא לא יודע מה הוא רוצה, אז הילד משקר לאבא שלו. כי הוא לא יודע מה הוא רוצה באמת מאבא שלו, אז הוא משקר. ואז השקר מרחיק את האדם מנקודת האמת שלו, ואז האדם מלא חסרונות, הוא מרגיש חיסרון, הוא מרגיש עצבות, הוא לא מצליח להגיע אפילו לא לאהבה, הוא לא מגיע לשמחה, הוא לא מגיע לשום דבר, הוא מתחיל להרבב את כל הדעות ואת כל הרצונות, והכל נעשה כמו ערבוביה גדולה מאוד, והכל מבולבל ומבולגן, מבועל, והוא לא יודע להתפלל, ואיך להתפלל, ומה לעשות, ואיך לצאת מזה. אז קודם כל, העצה הירוצה, זה מיד כמה שיותר לשאוף לנקודת האמת של האדם שיכיר את מקומו. שאדם יכיר את מקומו, את המדרגה שלו, את היכולות שלו, את הכוחות שלו, ולדעת שהוא צריך להיות האדם הכי טוב בעולם בבן אדם לחברו. זה קודם כל. כי זה מתחיל מזה. אי אפשר להיות, להגיע לשלמות לבן אדם למקום לפני שמתחילים להגיע לשלמות לבן אדם לחברו. קודם כל, להגיע לדרגת השלמות בן אדם לחברו, שלא יגזול את חברו, לא ירמה את חברו, יהיה נאמן לחברו, שיהיה לו מידות בכל הדברים האלו, זה היסודות והכלים של הקרבה לשם, כי הבורא, אתה לא יכול לעמוד מול ישר, אתה קודם כל עובר את המבחן, מה המבחן הכי גדול של האדם בעולם הזה? מי בוחן אותנו כל רגע? הנבראים, לא השם יתברך. כן, הנבראים, אנחנו בניסיון שכל הבני אדם שופטים אותנו. ואז כשאתה מרוצה לשמיים, אדם מרוצה לבריות, הוא מרוצה לשמיים. והפוך, מי שמרוצה לשמיים, מרוצה לבריות, רוח הבריות, רוח המקום נוחה ממנו. זה לא הכוונה רוח המקום נוחה ממנו שאדם עכשיו חביב בשמיים, אז עכשיו הבריות יחייכו לו. לא בזה, בזה מתבטא. זה מתבטא בזה שאדם הוא יודע שהדרך להתקרב לבורא זה קודם כל לרצות את העם שלו, לרצות את הנבראים. אני בשביל להיות חביב בעיני השם, זה לא מתבטא בזה שתחייך לבן אדם. תחשוב איך לעזור לאנשים, תחשוב מה אתה עוזר לשני, תחשוב איך אתה דן לכף זכות, מה אתה יכול לעזור, מה אתה יכול להועיל, מה אתה יכול לחזק, איך אתה יכול לשדך בין רווקים, איך אתה יכול לתמוך את השבור, איך אתה יכול לעזור לעני, איך אתה יכול לחזק את מי שמתייאש מהחיים. לחפש את הבריות, איך להרים אותם, לתת להם רוח, לתת להם תקווה. זה הכוונה, רוח, הבריות נוחה ממנו, רוח המקום, רוח, תיתן לבריות תקווה, כמו יהושע, איש אשר רוח בו. ושאדם נותן את התקווה הזאת לנבראים, אז כבר אתה יודע שהוא יכול להגיע לדרך האמיתית והשלמה כלפי שמיה, כי אז הוא יכול להיות ישר גם בעיני השם. אי אפשר לדרוך על העולם ולצפות להיות ישר בעיני השם. ושאדם, למה אומרים בשעה שאדם מסתלק במסרת שבת בדף למד א', שואלים אותו בשעה שאדם מגיע בדין של מעלה, מה שואלים אותו? מה השאלה הראשונה? אתה נתת באמונה, ציפית לישועה, קבעת עתים לתורה? שימו לב לשאלות. שאלות שאין ביניהם שום קשר. ציפית לישועה, זה נושא אחד. קבעת עתים לתורה, זה נושא שני. נסעת ונתת באמונה, זה נושא שלישי. אבל יש קשר אחד שמחבר את כולם. מה הקשר? בכולם השורש שלהם זה אמת. כשאתה אומר לבן אדם, האם קבעת עתים לתורה, האם הבנת שהאמת זה התורה, תורת אמת, התורה זה האמת ולא העולם השקרי הזה? האם אתה התחברת לאמת הזאת? האם רשי פירש שמה שאם ציפית לקיום דברי נביאים, שאומרים לבן אדם ציפית לישוע, ציפית, האם אתה התאת את האוזן שלך לדברי נביאים שאומרים שהגאולה תבוא, הנה נוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול, משיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, אתה ציפית לזה לראות כבר את כל הגאולה, את כל ההשתלשלות, אתה האמנת לדברי נביאים, אתה הרגשת את זה, היה לך תקווה בזה, ואז פתאום בן אדם רואה שזה גם עוד פעם מידת אמת, כי אם הייתי אומר, הנביאים האלה, מה אתה מברך הבוחר בדברי האמת והצדק, נאמנים, כל הדברים האלו שלום, אתה לא אומר חס ושלום בנביא האמת ובנביא השקר, נכון? אבל אם בן אדם לא מאמין בזה, אז מה זה אומר חס ושלום? שזה שקר, נכון? זה נובע מתוך שאדם הוא שקר, אז הוא גם לא מאמין. הנביאים נקראים נביאי אמת והצדק. כל הדברים שלהם זה אמת וצדק. אז אתה רואה ציפית לישוע זה אמת, נסעת ונתת באמונה. האם היית אדם אמיתי? לא שיקרת? לא החלפת? לא היטאת את הדין? היית ישר? היית הכל? שם לב שהדרך הזאת ששואלים את האדם בשמיים, האם היית אמיתי? האם היית מי שאתה? או שניסית להגיד, העולם הזה, בוא ננסה לחטוף ולהציל, כי אכול ושתו מחר נמות. אז פתאום בן אדם מגלה שבשורשו הוא רשע, כי הוא בכלל לא מאמין בשם. הוא לא הולך באמת, הוא לא מחפש את האמת, לא אכפת לו מהאמת. אז קודם כל, היסוד העיקרי זה האמת. אז קודם כל, צריך לבנות אותו. זה יסוד שצריך לבנות אותו, להתאמץ, להיות אמיתי, נאמן מסור, אמיתי, לכל דבר, לאישה, בעבודה, לרב, לכל דבר. זה היסוד שכל כולו, כל המהות שלו, זה הכלי הכי גדול לקבל. כולם שואלים מה מיוחד כל כך, עכשיו היה הילולה של רבי נחמן, כולם שמחים, אור ושמחה ותקווה, ויש אלו המון תלמידים. המון תלמידים האלו, המון, אלו הרעיות של תלמידים. אבל התלמיד הכי מפורסם, מחבר הספרים, מחבר הכתבים, מי זה היה? רבי נתן. כולם שואלים, איך תלמיד הזה זכה יותר מכל התלמידים האחרים? למה? כי אצל התלמיד הזה, היסוד הכי גדול שהיה לו, זה הנאמנות והביטול המוחלט למורו ורבו. שיש לאדם את הנאמנות, הכלי הכי, הכי, הכי גדול בעולם לקבל שפע מהבורא, זה להיות אמיתי ונאמן. זה קודם כל. כשאדם לא אמיתי ונאמן, אין לו כל מה שיורידו לו, הראש שלו בכלל רוצה מהשם עבירות. הבקשות שלו זה חטאים. איך השם ישמע אותו? כשאדם לא מזקק ומנקה את הרצונות שלו, ואת היסודות של האמת והנאמנות שלו, כל מה שהוא נותן בפנים, זה ערבוביה של שקר. אתם יודעים שאחרי שלומדים את התורה, למה כל כך חשוב ללמוד תורה והרבה תורה ולשאול תמיד בדעת תורה, בדעת חכמים? כי שאדם לא זכה ללמוד את התורה או להקיף אותה או ללמוד וללמוד, כל כך הרבה ספרים יש ללמוד, שלומדים המון 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 המון, לומדים עוד ספר ועוד ספר ועוד חכם ועוד חכם ועוד חכם ועוד, ולומדים, אבל צריך ללמוד ולהבין מה הם רצו. מה שקורה, שאדם לא לומד את התורה שלהם, לא לומדים את התורה של החכמים, אז הדת שלנו משתבשת, ואנחנו סוברים שאנחנו מבינים כמותם את התורה. אם אדם ילמד עכשיו את הפירוש, את החומש, בלי רשי, בלי מפרשים, הוא יכול להסביר, כן, זה אותו דבר, כבר אין הבדל בינינו. ביני לבין רשי, כל אחד יכול לפרש, מה ההבדל? אבל כשאדם לומד ממש את התורה בצורה מסודרת, לומדים את התורה ולומדים את המפרשים ולומדים את הראשונים ולומדים את שוטים של הראשונים ולומדים את הדעת שלהם ולומדים את האחרונים ויודעים מה ההבדל בין ראשונים לאחרונים ורוב השיטות והפוסקים וכמה החשיבות הרשב"א, שהוא שקול כמו רוב ראשונים בדעה שלו, בפסיקה שלו, ויודעים את המשמעות ואת החשיבות של כל גדול ואת פסיקת ההלכה ואת פרשנות המקראית של התורה והרד"ק והמלבים והמפרשים רבי לוי בן גרשום, שיש דברים שהוא קצת מפרש אחרת וצריך לדעת, אז איזה מפרש בפסוקים לדעת איזה מפרש להתאים שלא יסתור את הדברים, כי יש המון נוסחאות והמון גרסאות, ועל איוב אם היה משל וכמה היה ועוד ג' נוסחאות יש בזה, וכל כך הרבה דברים שהם מאוד מאוד מפוזרים. וללמוד את התורה בצורה נכונה ומדויקת ומסודרת, וללמוד אותה וללמד אותה, שזה דבר מאוד מאוד קשה, זה עכשיו ברוך השם שלימדתי אתכם הרבה הרבה שנים, כן? זה ברוך השם היום שאנחנו מדברים על המון המון שנים של לימוד ביחד, זה מעמל, ומזה שלמדתי גם את השיטות שסותרות וגם את הדברים האלו, בשביל ליישב לכם הרבה דברים. הרבה פעמים אתם רואים שאנחנו יושבים בשאלות, נסביר לכם גם את הדעות שחולקות וגם את הדברים האלו. ולמה זה? כי למדתי גם את הצד השני. ולמה? למה היה? בשביל לברר ולאמת את אמיתותה של התורה בשורשה. אתם יודעים, לדוגמה, למה הדבר דומה? אני אשאל אתכם שאלה. איך פעם חכמים יכלו לדעת, כן? אין להם מיקרוסקופים, אין להם שום חלקיקים לבדוק על דבש אם הוא טמא או טהור, מותר באכילה או אסור. תחשבו על זה. בואו נחשוב סתם, רק לדוגמה, ניקח דוגמה את זה. רואים דבורים, זה דבר, זה מסורת. אתם יודעים, אם לא יהיה דבורים בעולם, כל העולם יכול להגיע לאבדון. הדבורים מחזיקות 3/4 מהעולם. מנקים את האוויר, ויש בזה עוד המון פעולות טובות שהן גורמות בעולם. יש בהן כוח עצום לרפואה, זה חוכמה מאוד גדולה, זה כל זה השם ברוך הוא עשה דברים נוראים. אני לוקח לדוגמה את הדבורים. הדבורים האלו, למשל, מלקטים את הדבש, מלקטים את הצוף, מה שיש בפרחים, ויוצרים כברת, יחל הדבש, ואז יש דבש והכל. זה היה כבר מסורת, זה לא דבר שהמציאו עכשיו. עוד בזמן חכמים, אנחנו רואים שזה היה. ואני שואל אתכם, איך חכמים יכולים לדעת שזה לא תמה? הרי אין להם שום מיקרוסקופ לראות את זה בעין, זה לא מציאותי לראות ולהבחין שהדבר הזה, זה נראה כדבר שבא מן הדבורה. איך אפשר להגיד שהדבר הזה מותר באכילה ולא לטעות בדבר הזה? מישהו יכול לענות לי? יש דרך שחכמים לפני, אני לא מדבר 200 שנה ו-400 שנה ו-500 שנה ו-1000 שנה, וכל כך הרבה מסורת שתעבור מדור לדור, מאחד לאחד לאחד לאחד, וכולם יודעים, הדבר הזה זה דבר טהור. דבש הוא לא טמא, מותר לאכול אותו. איך זה יכול להיות? אני... זה נכון. אתה מבין, אתה מסביר מה שאתה מסביר בצורה רוחנית, בהשקפה רוחנית. אני מדבר על הדבר בצורה שכלית. איך חכמים? דרך הפשט, מצד העין, איך אפשר לראות ולהבחין שהדבר הזה שנראה כמו דבש, או, השם ידברך שלך דבש, בהשגחה פרטית.
חלת דבש אמיתית.
מי הביא את זה?
חלת דבש אמיתית.
מי זה שלח לי את זה? אבא שלח את זה? בהשגחה פרטית. שלח לי את זה. הנה. זה נקרא השגחה. שלח לי את זה. בדיוק מדברים על זה. הנה, הגיע. כולם רואים את זה עכשיו. השגחה. אמר לו, לך תביא לרב דבש. זה עכשיו בסוכות מביאים אתרוג, אבל הגיע דבש בשביל ה... בשביל ההשגחה של המעשה. טוב? את הדבש הזה, חכמים רואים, חושב שכולם היו צריכים לאסור את הדבש לדורות, והיום היינו צריכים לגלות שדבש זה משהו שבכלל לא נוצר מהדבורה, ואז כולם היו רואים, ראיתם איך חכמים לא ידעו? כולם ישר היו קופצים. חכמים רואים דבר כזה, מי יכול לבדוק את זה? או לבחון את זה באיזה דרך, או גודל כזה קטן של דבורה, ולהגיד לנו איך זה מיוצ... מה הולך כאן, בשביל שהדבר הזה יהיה מותר או אסור. למדו את זה חכמים במסכת בכורות בדף זין, גם ברמב״ם, בהלכות מאכלות אסורות, בפרק ג' הלכה ג' ברמב״ם. איך הרמב״ם פוסק שהדבר הזה מותר באכילה? תסבירו לי, אני לא הולך איתכם רחוק. איך פשט? רמב״ם יכול לדעת שהדבר הזה מותר. עכשיו, כמו שאתם רואים, אתם רואים שהדבש הזה למעשה הוא מותר. אבל זה רק בגלל שחכמים למדו את התורה, והמטרה שלהם והמהות שלהם הייתה בשורש להגיע לאמיתות של התורה. לדעת מה רצון השם. הם לא ניסו מיד לאסור כל דבר, ולא ניסו מיד להתיר כל דבר. ניסו להתעמק ולהבין מה עומד מאחורי זה. ושלומדים את התורה בצורה שאתה מנסה להבין מה רצון השם יתברך ממני, לא מה אני רוצה מהשם יתברך. כל הזמן אדם בא לתורה ובא להתלשם בתורה מה אני רוצה. אבל אף אחד לא בא מה השם רוצה. ומפה מתחיל כל הצער והעצבות. הצער והעצבות של אדם מתחיל מזה שהוא כל הזמן הוא רוצה. אבל אם אדם היה בא מידיעה והשגה והתבוננות מה השם רוצה ממני, אז היה מבין שגם המציאות הקיימת שלו היא מציאות שהיא רצון הבורא. ואני צריך לפנות לבורא שלי ולבקש את רחמיו שיעזור לי ולהגיד לבורא בפשיטות, ככה, בפשוט, שקשה לי ומר לי ואני לא מסוגל יותר ואני רוצה ישועה, אני רוצה עזרה מהשמיים, אני רוצה שהבורא ירחם עליי, רוצה שהשם ברוך הוא יעזור לי, שיושיע לי, שיבדל לי ויצילני, ולהגיד לו ממש את כל מה שקשה לי וכל מה שמעיק לי בלשון הפשוטה שלי. ואז ההתקשרות הזאת יוצרת את הקשר לאדם שיהיה שמח, שיהיה מאושר, שיהיה לו טוב. הרי כל החילוק שבן אדם יוצא ידי חובה, כמו שהמחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן על תפילה, כשאנחנו מתפללים בכלל לקדוש ברוך הוא, הרמב״ן אומר שעצם זה שאני בכלל יכול לפנות לשם מתברך, זה הזכות הזאת שיש לך בכלל אפשרות כזאת, לפנות למי שברא את העולם, זה לבד הזכות בכלל, זה דבר שאין לו שיעור. יש לנו את האפשרות בכלל לפנות לשמיים, אתה יכול לפנות לשם ברוך הוא, זה הזכות שלך. ואילו אם אני בסך הכל רק אומר איזה תפילה בלשון שלי, לכאורה, יצאתי ידי חובה תפילה. ואם אני מתפלל בשעת צרה, שאדם בצר לו, אז בכלל זה עוד יותר, בצר לכם, אז עוד יותר הוא מתפלל, עוד יותר מצווה מן התורה. מתפלל. כל שכן שיש לאדם את כל הבעיות ואת כל הדברים ביחד בדור שלנו, אז יוצאים בזה הכל, בהידור גם. אבל המשמעות היא שבן אדם זוכה לייחד את הלב שלו ולהכין את עצמו בכלים נעים ואמיתיים ורואים של אמת ושל אמונה, והוא מקבל את כל מה שהוא עושה בדרגה כזאת, זה הדברים שמביאים את האדם לדרגה של השמחה הגבוהה 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 ביותר. אתם יודעים שבזמן בית המקדש, שיונה בן אמיתי שאומר שהיה מעולה רגלים, ובחג הסוכות זה נקרא בית השואבה, שמחת בית השואבה, במסכת סוכה בדפנון עמוד א', יש ברשי, שרשי מסביר שהשמחת הייתה מניסוך המים על גבי המזבח, ויש קושייה של המרשה, שהמרשה שואל שם על דפנון עמוד א', המרשה שואל, מה באמת הטעם של המצווה הזאת של ניסוך המים, השמחה הזאת כל כך, מה הייתה השמחה במסך מים, זה דבר שעושה שמחה? מים יכולים לעשות שמחה? מה העניין בדבר הזה? מה השורש לשמוח בדבר כזה? אלא באמת המים הם רמז על כל ההשפעות והיסודות, מסביר המרשה, שנשפעים לאדם במשך כל השנה. אנחנו צריכים גשמים, אנחנו צריכים מים לתבואה, לאוכל, לכל מה שיש. המים הם למעשה הסמל של כל הברכה שנשפעת למשך כל השנה, ולכן השמחה שאנחנו כביכול משפיעים ומקבלים, מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים בשפע שלו שיורד, כי זה הדבר העיקרי של האדם בעולם הזה, שאדם מקשר את השפע שיורד מלמעלה ללמטה, זה המים, זה הגשמים, זה כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, ומפה למעשה השורש האמיתי של השמחה, שאדם מבין שכל מה שקורה בעולם זה השגחתו של הבורא, והוא מחבר את הלב שלו לדברים עוצמתיים ורוחניים וגבוהים ונעלים, ככה גם ההתרוממות שלו הרבה יותר. כמה שאדם הוא שפל למטה במדרגה, אז הוא יותר אוהב דברים ארציים, והוא גם מגושם יותר. כמה שאדם הוא רם מעלה יותר, הדרך שלו שהוא יאהב כמה שיותר דברים גדולים ונעלים יותר. זה כמו שאני אתן לכם משל ונמשל, שאני אקח ילד קטן, ואני אתן לילד הקטן הזה צעצוע, אני אביא לפניו כזה מכונית קטנה, והוא ירצה את זה. ואם ניתן לילד קטן, נגיד לו, יש לפניך מכונית קטנה, הוא יראה מכונית גדולה, אמיתית. מה הילד יחפוץ? במכונית קטנה או מכונית גדולה? מה אתם חושבים? קטנה. הוא יבחר את זה? תיקחו ילד בבית קטן, תנסו, מה אתה רוצה, את זה או את זה? מה הוא יצביע? למה? זה לא, אתם לא חושבים? למה? אבל אתם חושבים שהוא צריך לבקש את הדבר הגדול? זה יותר שווה. הוא ימכור את הדבר הגדול, הוא יקנה חנות של הקטנה. למה הוא לא מבקש את זה? כי השכל שלו רוצה את הדבר הקטן. אבל אחרי זה שהוא עולה קצת בגיל יותר, אז הוא רוצה לא את האוטו הקטן, עכשיו הוא רוצה את האוטו הגדול. אתה אומר לו, למה אתה לא רוצה את האוטו הקטן? פעם רצית את הקטן, עכשיו הוא מבין שהאוטו הזה זה יותר חשוב. אבל פה הם נתקעים. אם הם היו עולים עוד קצת, היו רוצים את מי שברא את האוטו הקטן ומי שרזה את האוטו הגדול. פנדה. אז ככה צריך לחשוב. ומפה באה השמחה. שאדם ידבק כל דבר בשורש, בבורא יתברך, בהשם ברוך הוא, הוא מחשב בגילוי אלוקות של מי שברא את העולם, ותראו את הלב היום. כל היום הזה זה לבבות אוהבים. זה אוהב לזה, וזה אנשים רצים אחרי תאוות ואהבות נפולות בין לב לאיש, לב לאישה. זה הכל כלי עזר, אבל הלבבות צריכים לאהוב את הבורא יתברך. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, בכל מאודיך. האל שבשמיים לא נמצא בשביל לשרת את התאוות והרצונות של הנבראים. הוא נמצא בשביל לגאול ולמלוך על כל הנבראים כולם. וכולם חושבים שהדרך שלו זה בשביל לשרת את מה שאנחנו רוצים. אוי חס ושלום שיבוא יום שהשם ברוך הוא יעורר את העולם להבין את זה. אבל אני מסביר את זה בצורה פשוטה, שאנשים יבינו את זה, ולכן לצערנו במשך הדורות קמו נביאי שקר, וקמו רבני שקר, ואנשים שלא יודעים את התורה, וניסו להוות לנו את דת התורה ודת חכמים, ולא היה לנו איך להילחם, ולא לימדו אותנו נכון את התורה הקדושה, ועל זה חס ושלום הכסיל בחושך הולך, ואיוול את אדם תסלב דרכו, ועל השם יזף ליבו, כי הוא לא הלך בדרך הנכון, אז הוא גם לא יודע איך לפנות לשם, וגם השם ברוך הוא לא ענה לו בגלל זה. אז בשביל זה צריך לדעת תמיד את הדרך הנכון ואיך להתקרב לשם. לא סתם אמר רבי צבי אלימלך מדינוב, שיותר חשוב לאדם שימצא רבי אמיתי ודרך תורה לקבל ממנה, יותר מהזיווג שלו. זיווג זה אדם עוד מוצא, חשב, אבל דרך אמיתית זה התכלית האמיתית של האדם בעולם הזה, בעולם הבא, בהכל. זה הדבר החשוב והנעלה ביותר. אז אני חושב שאם אדם יעשה את זה, אז הוא יהיה שמח. אתם יודעים ש... נספר לכם את הסיפור עם רבי שלום מקרלין. רבי שלום מקרלין, כולם ידעו, היה לו אהבה לשם, הוא היה כל כך מואב בשם ברוך הוא, ש... זה, כולם ראו את זה עליו, היו רואים את זה עליו. והיה איזה פריץ גוי שהיה מאוד מכבד לאשתו, בעיר לודמיר. כולם ראו את הגוי הזה. היו יודעים שהוא יוצא בדרך, כולם היו יודעים איזה גינוני מלכות הוא מכבד אותה ויורד מן העגלה ופותח את הדלת ומשתחווה בפניה, וככה הם מתארים את כל הדרך שהוא היה נוהג בגינוני כבוד. וכולם היו אומרים שהיו רוצים לברך מישהו, שיהיה לך, שיהיה ביניכם אהבה כמו לפריץ ולגוי הזה, שיהיה ביניכם את אותו דרך. וככה היו תמיד מתגאים שבכל העולם אין אהבה כמו שיש בין הפריץ הזה בעל העגלה והאישה שלו. יום אחד הם נסו בעיר לודמיר, איפה שהיה הקדוש רבי שלום מקרלין שמת על קידוש השם. היה קדוש השם, היה משיח בדורו. המילים האחרונות שהוא אמר לפני שהוא הסתלק, הוא אמר כבר משיח בן יוסף, אני הייתי. אחרי כאן אתה משיח בן דוד, כך הוא אמר. התבטא על עצמו וירה בו חייל, הרבנית הייתה למעלה, וראתה את זה וצעקה ממש שיזהרו, והוא לא הספיק לשים לב, ואיך שירה בו את הכנס שרפה, התמוטט רבי שלום מקרלין ומלמל את המילים האלו והסתלק לבית עולמו. מקום מנוחתו בעיר לודמיר היה קדוש השם ועצום מאוד מאוד. ואיך שהם הגיעו לתוך האזור של רבי שלום מקרלין, אז הפריץ עשה את כל הגינונים ופתח את זה, ובדיוק הם עברו ליד המקום שהיה בו רבי שלום מקרלין. רבי שלום מקרלין בדיוק עמד והתפלל, ואיך שהם עברו אז הפריץ ראה אותו, איך הוא מתפלל לשם, איך הוא פונה לבורא. זה היה לו חלישות הדעת. הוא אמר לאישה שלו ליד כולם, אמר לה, היהודי הזה אוהב את אלוהיו יותר ממה שאני אוהב אותך, והקידוש השם הכי גדול מזה. ומפה אנחנו צריכים כולנו לראות שאהבת השם, גם איש וגם אישה, כולנו מצווים בזה, צריכים להרגיש שהלב שלנו צריך לאהוב את הבורא שלנו, ולדעת שהבורא זה הדבר הכי גבוה שיש, להתחבר אליו ולאהוב אותו וללכת אחריו ולהאמין בו ולאהוב אותו. ושאנחנו אומרים בכל יום, וכתוב לנו על המזוזה, כתוב לנו בתפילין, זה כתוב לנו וחקוק לנו בתורה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ושלא יצטערו רווקים שאין להם אישה לאהוב, כי השם ברוך הוא, הוא הלב שלהם, הוא איתם, הוא אוהב אותם. וגם רווקים שצריכים להיזהר בזה, וגם הנשואים, וגם איש וגם אישה, כולם צריכים לשאת ולתת בדעת ובתכלית האמיתי שלהם את אהבת הבורא, לדעת שהאלוה שבשמיים זה לא משחק. את הבורא צריך לעבוד ביראה ולהיות נאמן. כל טעות שאדם יעשה בעולם הזה עם הבורא ברוך הוא ישלם על הטעות הזאת. יש דין ויש דיין, העולם הזה לא הפקר. העולם חושבים שיכולים לעשות איך שהם חפצים ולהמשיך ללכת בדרך קלוקלת, אבל יש מי שבשמיים שרואה אותנו ואת המעשים שלנו, ושופט אותנו ודן אותנו וברא את העולם הזה בשביל למלוך. והוא ימלוך, וכל מה שהתנבאו הנביאים עתיד להתקיים. ואנחנו צריכים בכל הכוח שלנו לשמור על התורה, על החוקים שלה, על הדרך ועל הדעת הנכונה והאמיתית והשלמה, וזה מה שיביא לאדם את השמחה הכי גדולה, עד כדי כך שהוא יקפץ וליבו נעשה את רגליו, שהוא מרוב שהוא ישמח הוא יקפץ באוויר. למה? כי הוא יודע כי מוציא מצא חיים, כי הוא ידבק בשם ברוך הוא, הוא מבין שהוא זכה להתקרב לשם יתברך באמת, מפה תבוא לו השמחה הכי גדולה בעולם הזה. אז זו התשובה שלי לך הרב כאן, מקווה שעניתי לך ותהיה שמח. ושמחת בחגיך.
כבוד הרב, אכן התשובה היא כל כך עמוקה וכל כך יפה. אני מאוד מתרגש לכל השיעור הגדול, הקדוש, המקום, המעמד הזה של מעמד הר סיני. אנחנו זוכים כל הזמן לקבל תורה מפי הרב משה רבינו של הדור. אנחנו מקבלים את התורה מסיני, הדברים שמחים, ובעצם אנחנו צריכים לרקוד מרוב שמחה מהדבר הזה. הרב ענה את התשובה כפי שכבר הסביר לפני כן, אתמול, שלשום, הרב דיבר בשם הרבי נחמן מברסלב, שזה היה יום הילולה שלו. הרב אמר את הנושא של האמת, ועל ידי האמת בעצם אדם יכול, גם אדם יכול להגיע לשמחה. היום זה ההילולה של הגאון מווילנה, ולכן אני מבקש את הרב אם הוא יכול לתת לנו תשובה גם על פי הסוד והתורה של רבי אליהו מווילנה.
הגאון, זכותו תגן עלינו, רבי אליהו מווילנה, אתם יודעים שהגאון, הדרך שלו הייתה השמירה שהתורה תהיה סגורה, לא לפרוץ את הקווים של התורה. זה גם הסיבה שהוא חלק על החסידות. הוא לא חלק על החסידות במהות שלה, בשביל לפסול את החסידות, איזה משהו, כל המהות שלו הייתה, של הגאון, זה השמירה והגדר והקווים, לא לצאת מהקווים של התורה. הכל צריך ללכת רק לפי הקווים. זה הדרך. לכן הוא גם היה הגאון מווילנה. הגאונות שלו הייתה דבר לאין שיעור, כבר שהוא היה בקי בכל כתבי אריזל ובכל הזוהר בגיל 9. בגיל 9 הוא ידע את כל הזוהר ואת כל הקבלה. הכל הוא ידע. לא היה דבר שהגאון לא הניח וללמוד. כל דבר הוא ידע. את הדרשה המפורסמת שלו שהוא הגיע לגיל בר מצווה, זה כל העולם שמע ורשו מזה מהדרשה שלו. אבל הדבר שיפעים את כולם בדרשה שלו זה שהוא שזר בתורה את היראת שמיים, לתת לכל האנשים שבעולם יראת שמיים בדרשה שלו. אז ראו את הגדולה שלו בתורה, אבל הבינו שהדבר הגדול בגאון מווילנה זה שמתוך כל התורה שהוא שזר להם בדרשת הבר מצווה, הדבר שהכי הרבה צעק מתוך הדרשה שלו היה יראת שמיים, אפילו שזה היה קשור לסוגיות תלמודיות ולדברים שאין בהם, שהיה קשה לקשר בזה. הגאון מווילנה ידע איך לקחת את זה ולהוכיח את הדור ולהוכיח את העם להתקרב לשם יתברך. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, מהגאון שזכותו תגן עלינו, בא להילולה, בעזרת השם, הדרך שלו ומההשקפה שלו. הוא גם בפירוש שלו על משלי, בהקדמה מה שהוא כותב, שזה למעשה כל המוסר, ושרוצים ללמוד צדיקים פעם מוסר, היו פתחים משלי וקוראים. והגאון מווילנה יש לו פירוש מאוד מופלא על ספר משלי. יש את זה, לפני הרבה שנים עשיתי פירוש על יש פירוש שלי על משלי עם על הפירוש של הגרא. למדתי את הגרא ועשיתי פירוש על הדברים של הגאון, ובעזרת השם עתיד גם יוצא מזה בעזרת השם ספר, וזאת השם שיצא מזה, זה גם מוקלט, יש איזה משיעורים על יש המון המון כתבים שבזאת השם, שמקווה שייצאו בזאת השם את כל הרבה העבודה של התלמידים ברוך השם במכון הקדוש הזה, שיצאו לאור בזאת השם. אז יש שם ממש, שנתתי ביאור, שאני מקריא את הפסוק, מקריא את הגרא ונותן פירוש גם על המשלי וגם על דברי הגאון בזה. ושם אחד מהדברים שהסברתי בהתחלה זה את הדרך של הפרשנות של הגרא, בכלל ההתייחסות שלו לפרשנות, כמו שכולם מכירים את הדרך שלו, היא מאוד 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 שמרנית. ומפה צריכים כולם לדעת, חס ושלום, לחשוב שהיה משהו נגד החסידות בצורה, נכון שיצא את כל המעשיות וכל מה שיצא נגד, וכל מה שיודעים גם בלטניה והרבי מויטבסק רצו לפגוש אותו והיה מניעה, אבל בשורש של התורה הכל אחד. ואנחנו צריכים ללמוד מהגאון, כן להיום בימינו, את השמרנות שלו ואת הקווים שלו. וזה ברוך השם מה שאני, אני אומר לכם, אתם שואלים אותי, אני, כל הדרך שלי והקו שלי זה כמו הגאון, ללכת בקווים ובסגירות ולשמור על התיבה, לשמור על התורה, לא להכניס דברים, ולשמור על הקו, ובתוך השמירה הזאת, לעבוד את השם בחסידות בפנים, מתוך השמחה מתוך השמחה בהתלהבות, אבל כן, צריך שיהיה לנו את הגדרות ולשמור על מה שהוא רצה, בשביל שחס ושלום, אתה צריך להבין, זו תקופה הייתה מאוד קשה, והיה אחרי השבתאות, והיה חס ושלום סכנה שתשתכח התורה, וקמו כל מיני עצות חדשות ומנהיגים ודרכים שהם משונים, והגאון מווילנה עשה מה שכל חכם אחר היה עושה, וצריך ודאי לעורר את הדבר הזה, להסביר שזה לא היה חס ושלום משהו לא טוב, חס ושלום זה, כי מקום מנוחתו בגין זה מרומים, קדוש ונורא, גדול מרבן שמו, זאת השם, שזכותו תגן עלינו, בעל ההילולה, ועל כל ישראל אחינו, לנו ישועות, וכל הברכות בעזרת השם, יחולו על כולכם, ישועות, ניסים ונפלאות, חיים טובים, ועכשיו קצת ניגונים. עכשיו נפתח קצת את הלב, הרב כאן.